שלום וברכה, היום יום רביעי כ"ד באייר תשע"ב, והיום אנחנו נלמד על המשמעות של מלחמת ששת הימים. טוב, אני מתאר לעצמי שכולם יודעים על מה מדובר. מלחמת ששת הימים הייתה משנת תשכ"ז, כאשר מדינתנו הייתה מדינה קטנטונת מוקפת באויבים מכל צד, ובשישה ימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו הניצחון וחיילי צה"ל כבשו את הגולן, את יהודה, השומרון, את ירושלים, כולל העיר העתיקה, את חבל עזה ואת כל חצי האי סיני עד תעלת סואץ. כל זה נעשה בשישה ימים גדולים שבהם הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, והדבר הזה עשה רעש גדול בעולם. היינו אז בסכנה עצומה, היו מחשבות על מאות אלפי הרוגים. אנשים חשבו על סכנה קיומית למדינת ישראל, חשבו אולי על שואה שלישית, שואה שנייה, חורבן בית שלישי קראו לזה. בקיצור, המצב היה גרוע מאוד. הדבר הזה הביא את היהודים לעשות דבר בלתי רגיל, עשו ממשלת אחדות, התאחדו כולם, ומתוך כך גם נכנסו לירושלים. והנושא הזה כתוב הבא, כבר עסקנו בו בשנה שעברה, כשלמדנו על יום ירושלים, שהאחדות היא זו שמביאה למפגש עם ירושלים. מה שהייתי רוצה היום שנעסוק בו מהבחינה הזאת, זאת המשמעות האוניברסלית של החג הזה, של המאורע הזה, שאנחנו חוגגים אותו ביום ירושלים מדי שנה בשנה, בכ"ח באייר. מה המשמעות של המאורע? המשמעות של המאורע זה שבעצם עם ישראל חזר לעמדת כוח. ובזה יש הבדל עצום בין יום העצמאות לבין יום ירושלים, או נגיד בין מלחמת העצמאות לבין מלחמת ששת הימים. מלחמת העצמאות הובנה על ידי העולם כולו, גם על ידי היהודים וגם על ידי הקהילה הבינלאומית. בתור מעשה, הייתי אומר כמעט נואש, של אומה מרוסקת שהשמידו שליש ממנה, 6 מיליון יהודים מספר שנים לפני זה, והאומה הזאת בחפצה בבקשתה אחרי מקלט בטוח, מצאה לה מקלט בארץ אבותיה בפלסטינה. אבל במשך כל אותם 19 שנה שבין הקמת מדינת ישראל לבין מלחמת ששת הימים, עם כל השמחה הגדולה על זה שזכינו לצאת מעבדות לחירות ויצאנו מן הגלות, מבחינת ההד, האימפקט הבינלאומי, זה לא היה כל כך משמעותי, אפילו עבור היהודים. היהודים שמחו שיש איזשהו מקום בעולם שבו היהודים יכולים לנהל את ענייניהם בשקט, בלי יותר מדי צרות, למרות כל המלחמות ומבצע קדש וחדירות הפדיון וכל הצרות הגדולות שהיו אז במדינת ישראל. אבל עם כל זה סמכו שיש איזה מקום שבו היהודים יכולים לחיות בשקט. זה המושג של מקלט. ההגדרה, אם כן, של מדינת ישראל הייתה, מבחינת התודעה הציבורית, הגדרה דרך השלילה, מקום שבו לא הורגים יהודים. ממלחמת ששת הימים ואילך משהו התהפך לגמרי, נעשה איזשהו שינוי תודעתי. לא רק שעם ישראל מתגונן, עם ישראל גם תוקף. ומאחר והוא תוקף, הוא גם נושך, הוא מתפשט, יש לו הרבה מאוד מה לעשות ולהראות לעולם כולו, ועל זה, אפשר לומר, על זה לא סולחים לנו עד עצם היום הזה. אפשר לומר שכל המדיניות של מדינת ישראל היום היא בעצם ספיגת התוצאות של המלחמה הזאת, ולכן היא מאוד מאוד משמעותית, מאוד מרכזית. כבר אמר הנביא ישעיהו, על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון. אז מה זה הר? נוטריקון היער, כן, היער ביער, כלומר הקמת המדינה, מבשרת ציון. הרימי בה כוח, כ"ח ביער, קולך מבשרת ירושלים. כן, כן, הנביא ישעיהו, כשמדבר על ירושלים, זה מדבר גם על ממד הכוח. והכוח זה בעצם המאפיין את מלחמת ששת הימים. לא רק עם שבדלת ברירה, בדלת ברירה מגן על עצמו, אלא זה גם עם שכובש. אולי אני אסביר אפילו קצת יותר. מלחמת ששת הימים הייתה מעשה תנכי מובהק. כלומר, התרחש מאורע תנכי בלב המאה ה-20. אמנם, ניתן לומר שגם הקמת המדינה זה מעשה תנכי, ושבתי את שבותיכם. אבל זה לא הובלט, ירושלים נשארה מחוץ לתחום, וכאשר הלב חסר, אז העיקר חסר. אפשר לומר שעד מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל הייתה רצועת חוף. רצועת חוף על גבי חולות, במקום שבו אף אחד לא רוצה להתיישב ממילא, ביצות מיובשות, אז שם מסכימים שהיהודים יהיו. הם לא מפריעים, אבל ברגע שהם עולים על הגבעות, התנכיות הקדומות, של השומרון, יהודה וקל וחומר ירושלים, הדבר הזה כבר מציב את עם ישראל בעמדה אחרת לגמרי. זאת היא עמדה של מי שחוזר אל ארץ אבותיו, אל המקום שבו התחולל התנך, שבו התרחשו המאורעות התנכיים, והדבר הזה כבר מעורר שאלה. השאלה המרכזית היא, אם יכול להתרחש מאורע תנכי בלב המאה ה-20, באמצע המודרנה. הדבר הזה קודם כל מתחיל לעורר את השאלה, אז אולי התנך צודק? כלומר, הקריאה התנכית את ההיסטוריה נכונה, עובדה, מאורעות תנכיים ממשיכים להתרחש. שתיים, זה אולי אפילו עוד יותר מטריד, אולי האופן שבו היהודים קוראים את התנך, זהו האופן הנכון לקרוא אותו, והדבר הזה מטריד מאוד, גם מבחינה תיאולוגית עבור הנוצרים, אבל גם מבחינה תת מודעת עבור כל העולם התרבותי כולו, שמושפע מאוד מהתנך ומההשלכות של זה, ולכן ברגע שמתברר שעם התנך חזר לארץ התנך, הדבר הזה מעורר שאלות. הדבר מעורר שאלות נוספות, כלומר, זו השאלה המרכזית. התנכיות של המאורע מזעזעת את הרגלי החשיבה. וגם השאלה המתעוררת בעקבות זה, זה ש... יש כאן כמין כתרוג כללי על ההיסטוריה האנושית שעד עכשיו התעלמה מן התנך, מן האופי התנכי של ההיסטוריה, ופתאום זה חוזר. היהודים, אגב, עמדו בעמדה של ציפייה, כלומר, יותר נכון, הגויים עמדו בעמדה של ציפייה כלפי היהודים. מי שזוכר את מלחמת ששת הימים יודע שבאותם הימים הייתה מן הרגשה שהכל יכול להתרחש, המשיח יכול לבוא, אפילו בית המקדש יכול לרדת מהשמיים, לך תדע מה היהודים יעשו, אולי הם יבנו את בית המקדש. ואפשר לומר שעד היום הזה, מה שהגויים אומרים לנו, באופן הייתי אומר סמוי, אבל זה מה שהם חושבים באיזשהו מקום, אתם היהודים עשיתם הרבה בלגן, אתם הזזתם את כל... זעזעתם את כל הרגלי החשיבה שלנו עד עצם היום הזה, סימן שיש לכם מה לומר לנו. ואז נו, מה יש לכם לומר? ומאז מלחמת ששת הימים היהודים שותקים ולא אומרים. הדבר הזה יוצר תסכול נורא בנפש העולמית, ולכן באים הגויים ואומרים, רגע, אם אין לכם מה לומר אחרי כל הבלגן הזה, אז אתם סתם שקרנים, זה לא שלכם, תחזירו את זה, זה של הפלסטינאים. כאן אנחנו נעשים לעוד נקודה, שיש הבדל גדול בין רצועת החוף לבין מה שברוך השם זכינו לכבוש במלחמת ששת הימים. לא רק שהגבעות אשר כבשנו הם הגבעות של זירת ההתרחשות של התקופה התנכית, זה גם חלק מן הנוף של המזרח התיכון, יש שם ערבים. זאת אומרת שיש כאן התנגשות חזיתית עם תרבות שאיננה אירופאית. זו התרבות הערבית של המזרח התיכון, ועם ישראל משתלב בתוך הנוף הזה. והשאלה היא אם אנחנו חלק מן הנוף או לא. אם אנחנו חלק מן הנוף, זאת אומרת שיש לנו שייכות עצמית למזרח התיכון, ואנחנו לא סתם אירופאים נמלטים על נפשם מפני רשעותם של אירופאים אחרים, אלא אנחנו חלק מן התרבות האסייתית, המזרח תיכונית, אז הדבר הזה אומר שגם הערבים הם חלק מן הנוף שלנו. והדבר הזה מבהיל מאוד, במיוחד את מי שאיננו רוצה להיות אסיאתי. אין? היום יש רבים שרוצים להיות אירופאים. ברגע שאתה אומר שאני שייך למזרח התיכון, אתה רוצה לומר שאני שייך גם לנוף שבו יש ערבים, לא רוצה. תחזיר את זה, שים גבול, גדר, בינינו לבין הערבים, רק שאני לא אראה אותם, שאני לא ידע שאני לא אירופאי. ברור? טוב, זה פחות או יותר הפרמטרים של הזעזוע של המאורע של מלחמת ששת הימים. אחרי כל ההקדמות האלה, אני רוצה כאן להיכנס יותר לעומק של הדברים. המעשה של מלחמת ששת הימים, של שחרור הר הבית, שחרור הכותל, שחרור יהודה, שומרון, הגולן, רצועת עזה וסיני, כל המאורע הגדול הזה הוא מאורע של כוח. כוח. והשאלה היא, האם הכוח זה דבר שאפשר להזדהות איתו? כן? הכוח זה מתאים לגויים שהם השתמשו בכוח, אבל אנחנו העם היהודי, מה? אנחנו נשתמש בכוח? הכיצד? אנחנו לא רגילים, זה כבר שנים רבות ששכחנו שאנחנו אומה עם כוח. אין פעם היה לנו כוח, יצאנו לגלות, ואז התחלנו לחשוב שאנחנו עובדים רק באופן רוחני. פתאום מתברר שיש לנו כוח. לפני מלחמת ששת הימים, מספר שבועות לפני כן, היה יום העצמאות. באותה שנה המדינה החליטה שמעורכים מצעד צבאי ביום העצמאות בירושלים. היה במעשה הזה כמין תעוזה מסוימת, בגלל שזו הייתה הפרה של התחייבות כלפי האום שלא להציב כוח צבאי משמעותי בתחום של ירושלים. ומצד צבאי זה הרבה חיילים, הרבה כוחות. זה היה בניגוד למקובל על האום, ואז הנציג של האום החליט שהוא לא מגיע. השגרירים שהוזמנו למצעד לא הגיעו. בקיצור, היינו לבד, בלי הגויים, והנה, החלטנו בכל זאת לעשות את המצעד. אמר הרב צבי יהודה קוק, הנה, שברנו את עול הגויים על צווארנו. אנחנו עכשיו בינינו לבין עצמנו. איפה? בירושלים. אמנם, איזה חלק של ירושלים? ירושלים המערבית, ירושלים המזרחית, הרי טרם נכבשה באותם הימים, ולא עוד, אלא שהייתה חרדה עצומה באותם השבועות, מה שנקרא ימי ההמתנה, המתנה שבהם לא ידעו מה הולך להיות, וחששו מהשמדה של המדינה, חס ושלום. אם כן, מצעד צבאי, זה גם כן לא משהו שהיהודים רגילים לעשות. והרב צבי יהודה קוק, שהיה אז בירושלים, שלח את תלמידיו, תלמידי הישיבה, לצפות במצעד. משום שנאמר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, התורה אם כן אומרת שאנחנו צריכים להתפעל מן הכוח. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולכן שלח את התלמידים לראות את המצעד. ברור? עכשיו אני רוצה קצת להרחיב. אז אתם רואים שכל זה היה הכנה למה שקרה אחר כך, שחרורה של ירושלים בכוח ביער, בכפחת ביער. עכשיו, שמה תאמרו לי שהכתוב הזה, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה ביטוי של שלילה. אז אני זוכר שלפני כמה שנים יצא לי לדבר בפני קבוצה של אנשי דת נוצריים, כמרים, נזירים, נזירות, והם ביקשו שאני ארצה בפניהם על המשמעות הדתית של יום העצמאות. וככה הם ביקשו. אז הסברתי להם שאין שום משמעות דתית ליום העצמאות, כשאין שם שום משמעות דתית לחג הפסח או חג השבועות או יום השבת או כל מצוותיה של תורת היהדות, בגלל שהיהדות איננה דת, כי אם אומה. אומה. כן? לא כתוב באברהם אבינו ועשך לדת גדולה, כתוב ועשך לגוי גדול. אם כן, אנחנו זהות לאומית, והלאומיות אצלנו היא קודש. ולכן אי אפשר לדבר על משמעות דתית של יום העצמאות, כמו שאי אפשר לדבר על משמעות דתית של שום דבר ביהדות. והדבר הזה היה בשבילם חידוש גדול, כי הרי הנוצרים אומנם מאמינים בתנך, אבל הם קוראים אותו עם קריאה דתית. לא עם קריאה לאומית. ואז התחילו להעלות מספר קושיות על דבריי. אחת הקושיות הייתה שזה כוחי ועוצם ידי. כל ההתפעלות הזאת מלאומיות, על זה נאמר בתורה, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שזה דבר שלילי. עוד הוסיפו כמה קושיות, למשל, וכי לא צריך לחכות שהמשיח יבוא, ומה עם זה שזה מדינה שמחללת שבת ואין בה צניעות, ומה עם זה שבית המקדש צריך לרדת מהשמיים, ועוד כל מיני דברים כאלה שאני הייתי רגיל לשמוע בחוגים אחרים, ועכשיו גיליתי מאיפה זה התחיל. עכשיו, אז ביקשתי שיביאו לי תנ"ך כדי שאני אקרא להם את הפסוקים כמו שהם כתובים. הביאו לי משהו מלא צלבים, אז ביקשתי שיביאו לי תנ"ך אחר. הביאו לי תנ"ך אחר וקראתי כדברים האלה. יש פה תנ"ך. איזה יופי. בפרשת עקב שבספר דברים נאמר כך. הנה, זה בפרק ח' פסוק ז', כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה, מה תאנה? אבל אסור לאכול תאנים, ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על ארץ הטובה אשר נתן לך. אני רוצה להתייחס פה לשתי מילים, ואכלת ושבעת. לפי מה שכתוב כאן, האכילה והשביעה זה דבר טוב או רע? זה טוב, הנה, זה חלק מהברכות. הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לך ארץ שיש הכל, ואכלת ושבעת. אם כן, לאכול ולסבוע זה דבר טוב.
אבל במידה מסוימת.
אני לא יודע, אני קורא מה שכתוב. אני למדתי מרבותיי שכדי לדעת מה התורה אומרת על נושא כלשהו, צריך לקרוא בתורה. בינתיים מה שקראתי בתורה זה שואכלת ושבעת זה דבר טוב. אחר כך אני קורא עוד שני פסוקים. הישמר לך. פן תשכח את השם אלוהיך, לבל תשמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת. אז לאכול ולסבוע לפי הפסוק הזה, זה טוב או זה רע? זה רע? כתוב כאן, לפני כן אתה מברך אותי ואכלת ושבעת. עכשיו אתה אומר לי, פן תאכל ושבעת. מה יש המשך? ובתים טובים תבנה. וישבת. זה לא טוב לבנות בתים טובים. ובקרך וצונך ירבה יון וחסב וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, לאכול ולסבוע זה מותנה בתוצאה. אם התוצאה של ואכלת וסברת זה וברכת, אדרבה, תאכל ותסבע, זה טוב מאוד. אם התוצאה הזה ושכחת את השם אלוהיך, לא טוב לאכול ולסבוע. אוקיי? המשך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. זאת אומרת, וזכרת את השם אלוהיך מקביל לברכת. אז ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה מקביל ל ואכלת ושבעת. זאת אומרת, לאכול ולסבוע זה טוב, צריך רק שזה יהיה מתוך ברכה ולא מתוך שכחה. ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זאת האמת. מה, מי עשה את זה? מי ייבש את הביצות פה? אני. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. אם כן, כך קרא רבנו ניסים, הרן, רבנו ניסים ברבי ראובן, מדרשותיו, ככה קרא את הפסוק הזה, וגם רבי יצחק אברבנאל. זאת אומרת שהכתוב בא לומר לנו, איך אומר רבי יצחק אברבנאל, כי התורה לא תבטל את האמצעים, והאמצעי זה כוחי ועוצם ידי. אם כן, בוודאי שצריך גאווה לאומית ללכת אל המצד הצבאי ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ברור? אלא מה? צריך, וזכרת את השם אלוהיך, ולא, ושכחת. כן, בבקשה. בלב, זה או בשכל או ברגש, תלוי, זה פעם ככה, פעם ככה.
יש בעיה להגיד בפה?
לא, אין שום בעיה להגיד בחוץ. למה שיגיד, זה גם מלבב, זה מתחיל מלבביך. כן, אז זאת אומרת שזה בעצם בא לומר שהתחלנו את המהלך הגדול הזה של כוחי ועוצם ידי, התחלנו אותו במלחמת ששת הימים. יפה. עכשיו, על גבי זה צריך להבין מה המשמעות של ההחלטה הזאת להשתמש בכוח. יש טענה שהשימוש בכוח הוא אסור, ועל כל פנים איננו מוסרי, איננו מורה על עליונות מוסרית כלשהי. והדברים מובאים בתור טענה כבר בתחילת פירושו של רש"י על התורה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומת טעם פתח בבראשית. כלומר, רק המשפט הזה כבר מעורר מיליון שאלות. מה זאת אומרת, לא היה צריך להתחיל את התורה? איך אתה יודע איפה התורה צריכה להתחיל? כן, רבי יצחק, עם כל הכבוד לו, הוא רק בן אדם. התורה זה הקדוש ברוך הוא שנותן. אז הקדוש ברוך הוא יודע איפה צריך להתחיל. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא, איפה הוא היה צריך להתחיל? כן, זה באמת תמוע מאוד. לא משנה, אז גם אבא שלו, אותה שאלה. אז מה אם זה כיבוד אבא? אני שואל על אבא שלו. איך אבא שלו אומר שהוא יודע איפה התורה הייתה צריכה להתחיל? איך הוא יודע? האם אחרי המלחמות האלה אנחנו בזמן של משיח בן יוסף? כן. עכשיו, אבל זה נושא באמת רחב יותר. מה זה משיח בן יוסף, בן דוד, כולו צריך ללמוד פעם. אבל השאלה שצריך לברר, למה רבי יצחק חושב שהוא יודע איפה הקדוש ברוך הוא צריך להתחיל את התורה? התשובה היא ברורה מאוד, כי רבי יצחק הוא זה שהתורה נועדה לו, כלומר הוא המקבל. הרי כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן אותה ליהודים. הוא לא נתן אותה סתם באוויר, הוא נתן אותה ליהודים. היהודי הוא זה שמקבל את התורה, ולכן צריך להתחשב במבנה הנפשי של מקבל התורה, כשנותנים את התורה. אז אם היהודי הוא יצור מעשי, אז הוא רוצה לדעת מה עושים, מהי המצווה. אם אתה לא בא ללמד אותי מצווה, מה אני צריך ידיעות מטאפיזיות? כן, אני לא פילוסוף יווני. עבור הפילוסוף היווני, השאלה איך נברא העולם היא שאלה מעניינת. אבל אני, שאני יהודי, מה אכפת לי מהידיעות המטאפיזיות אם אין להם השלכה מעשית? לכן מתם פתח בבראשית. צריך להוסיף על זה עוד משהו, בדרך הרמב"ן. שבאמת, גם אחרי שהתורה כותבת לנו בראשית, אפשר להבין את זה. את הראשית אפשר להבין. בהגדרה. כדי להבין משהו, צריך להבין מה שקודם לזה. אבל מה שקודם לכל, אפשר להבין מעבר לזה. אז בשביל מה להתחיל מבראשית? הרב הזכיר את ירושלים המזרחית שטרם נמצאת בשליטתנו, ושאלתי היא, הרי לעם הערבים יש יותר מ-22 מדינות, ומי שנמצא פה בארצנו זה הרפש של העם הערבי, והערבים עצמם אינם מעוניינים בהם. מדוע אנו צריכים לזבול את הרפש שנמצא כאן ואיננו בעלי זקיפות קומה? אשמח אם הרב ירחיב הנושא דידן, בתודה, המשך יום נפלא. נו, באמת, קודם כל, מה זה שירושלים המזרחית לא בשליטתנו? היא לא הייתה בשליטתנו, היום היא בשליטתנו. זה חלק אינטגרלי של מדינת ישראל על פי חוקי הכנסת. החוק הישראלי חל שם. אז יש בעיות? נו, איפה אין בעיות? האם שאר המפרשים מבינים שטוב לפעול בגבורה, אך לא להגיד כוחי ועוצם ידי, כי זה יביא לידי גאווה, והר"ן ואברבנאל אומרים שאף להגיד זה טוב? וכך כל המפרשים הם נגד הטענה הנוצרית ורק חולקים ביניהם בפרט. אינני יודע מה זה מעניין אותי. אני עכשיו רוצה להתקדם בהבנת הפסוקים ולא להתחיל עכשיו לעשות איסוף של כל הדעות וכל האופנים לקרוא את הפסוק. עכשיו אני רוצה לחזור לדברי רש"י, כן, בשם אבא שלו, בשם רבי יצחק, יש אומרים שזה לכבוד אביו. אז לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, אז למה אתה מתחיל בבראשית? התשובה היא בגלל שיש לזה השלכה פוליטית, נכון? כלומר, אלמלא ההשלכות הפוליטיות, התורה לא הייתה מתחילה במעשה בראשית. עכשיו, מה אתה רוצה? איזה השלכה פוליטית? האם עליו בדעתך שאני לא, שאני לא אגיד מהי השלכה פוליטית? לא, ודאי שאני התכוונתי להגיד, רק פשוט אני לא יכול להגיד שני משפטים באותו זמן, אז אני אומר משפט ואחרי זה את המשפט הבא. לכן זה סתם פשוט מבזז לנו את הזמן. עכשיו, מהי השלכה פוליטית? אז רש"י כותב מפורש שאם יאמרו אומות העולם, זה מעניין, קודם כל זה אומר שהתורה כתובה עבור איזה קורא? עבור הגוי. כן, כלומר, התורה אומנם ניתנה לישראל, אבל היא מסוגננת, היא מנוסחת באופן שמהווה תשובה לטענות של הגויים. מכאן לאופי האוניברסלי של המסמך הזה. כן, זה מסביר מדוע יותר קל למצוא תנ"ך בכנסייה מאשר בישיבה. כן? אבל כי הגויים מתעניינים מאוד בספר הזה, זה רב המחר הבינלאומי. ושמע דברים כתובים עבורם. אז מה כתוב שם? אומר רש"י, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם. מה זה ליסטים? מה?
גנבים.
אז אם ככה, היה צריך לכתוב גנבים, שזאת מילה הרבה יותר מצויה. גנבים, גזלנים. ואגב, יש מדרשים ששבם בית הגרסה היא גזלנים אתם, אבל רש"י לא הביא את הגרסה הזאת, רש"י הביא ליסטים. וזה לא בדיוק אותו דבר. בואו נמשיך בדברי רש"י. ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. אז מה הטענה שם? הטענה היא שאנחנו ליסטים. ליסטים זה שודד, אדם אלים. ליסטיס או ליסטים, תלוי לפי הגרסאות השונות, שכיבשתם. יש אומרים שרש"י התכוון לקיצור המילה אימפריה ליסטים. אבל תשאל השאלה, אז למה רש"י לא השתמש במילה הזאת? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי המילה הזאת עוד לא הייתה קיימת בימי רש"י, אז הוא השתמש במילה שהייתה כבר קיימת. חוץ מזה, חוץ מזה שזה כנראה לא נכון ההסבר הזה. עכשיו, אז כן, ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. יש בטענה הזאת של ליסטים אתם, צריך להבין מה בדיוק הטענה. כי הרי בגלל הטענה של הגויים, אז אנחנו צריכים את זה שזה יהיה כתוב בתורה, שאנחנו בסדר. עכשיו, אני לא מבין. מדובר בגויים שמאמינים בתורה או בגויים שלא מאמינים בתורה? כי אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, אז בשביל מה זה יהיה כתוב מיליון פעמים בתורה שארץ ישראל זה שלנו, זה לא יעזור. למה תאמר שמדובר בגויים שמאמינים בתורה? אם זה גויים שמאמינים בתורה, אז מה הבעיה? הרי זה כתוב בכל מקום בתורה שארץ ישראל זה שלנו, לא צריך בשביל זה דווקא את פרשת בראשית. תרם ענה הרב, מדוע אנו צריכים לסבול את העם הערבי שנמצא פה בתודה? זו באמת שאלה גדולה, מה הכוונה של ההשגחה העליונה בזה שהיא הפגישה את העם המוסרי ביותר בעולם, העם היהודי, עם החברה אולי אפילו הכי בעייתית בעולם, החברה שלא הבאנו כעת, וזה כנראה דורש לימוד בפני עצמו. זה לא הנושא של השיעור, לכן זאת הסיבה גם שלא עניתי וגם אני לא עונה עכשיו. איך הרב אומר שהתורה מנוסחת לגויים? והרי הרב אמר בשם מניטו שגוי שקורא את התורה הופכה לקוראן, קתוליות וכו'. אני לא יודע מה שאני אמרתי בשם מניטו, כן אמרתי, לא אמרתי, אני רק אומר לך שרש"י אומר שזה כתוב עבור הגויים, מה אני אעשה? אתה תבוא אליי בטענות? תבוא בטענות לרש"י, שרש"י כתב את זה, שזה מנוסח עבור הגויים. אז יש כאלה שאמרו שבעצם רש"י בכלל לא כתב בשביל הגויים, כי הגויים לא קוראים רש"י, אלא הוא כתב את זה בשביל היהודים, שהיהודים ידעו שהארץ היא שלהם. זה אמנם נחמד דרך הדרוש, אבל זה ודאי לא נכון. מדוע? כי הרי רש"י כותב בהמשך, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם. מה זה להם?
לגויים.
אז אם כן זה עבור הגויים שזה כתוב. דבר נוסף, עוד לא, ממש לא מובן מה הפסוק שרש"י מביא. שמה רש"י מביא פסוק, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אני לא הבנתי, הפסוק הזה, כוח מעשיו זה מעשה בראשית, כן? יגיד לעמו, גילה את פרשת בראשית לעמו, לתת להם נחלת מה?
גויים.
אז אם כן, הפסוק עצמו אומר שהארץ היא של הגויים, לא שלנו. אז רש"י סתם עשה לעצמו גול עצמי עכשיו. אתה מביא פסוק שאומר שהארץ היא של הגויים, כשאתה בא להגן על עצמך. תמיד יש מסמכים פנימיים של מדינת ישראל שמשמשים נגדנו. הבנתם את הבעיה שלי? טוב, אז זה ממש לא קל להבין את רש"י, אבל אולי ננסה קצת להבין בכל זאת. הטענה איננה, ארץ ישראל איננה שלכם. זה בוודאי לא הטענה. ובוודאי שמדובר בגויים שמאמינים בתורה. אתם מכירים גויים שמאמינים בתורה? כן, מי? הנוצרים. 1.5 מיליארד אנשים שמאמינים בתורה. ואז מה הטענה שלהם? הטענה היא, ליסטים אתם, לא שארץ ישראל לא שלכם. ליסטים אתם שכיבשתם, למה השתמשתם בכוח? זאת הבעיה. מי יתיר לכם להשתמש בכוח כדי לקבל את ארץ ישראל? הייתם צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את זה על מגש הכסף, ורק אז לקבל את ארץ ישראל. טענה נוצרית. מה? למה שיגידו את זה? בגלל שזה מסתדר מאוד עם התיאולוגיה שלהם. לפי התיאולוגיה שלהם, אין לאדם מה שנקרא זכות. כלומר, כל מעשה שתעשה לא מקנה לך זכות, בגלל שאתה פושע מטבעך הפנימי, מאז החטא של אדם הראשון, החטא הקדמון. האדם אשם, נולד אשם, נולד חייב. ולכן רק חנינה, זה מושג נוצרי, החנינה האלוהית העליונה, היא זו שיכולה לתת לאדם משהו. כלומר, כל רכוש שאדם רוכש בעולם זה חסד אלוהי עליון. זה לא יכול להיות דבר שמגיע לו. ולכן, בהגדרה, זה שאתם כובשים, זה לא בסדר. אתם צריכים לחכות לחנינה העליונה. בסדר? אגב, צריך לציין שעד עצם היום הזה, בתיאולוגיה הנוצרית, ארץ ישראל נחשבת כרכושו של העם היהודי. אלא שאסור לו לכבוש. בסדר? ולפי זה מלחמת ששת הימים הייתה ההפרה הבוטה ביותר של התיאולוגיה הנוצרית. ואז כנגד זה נאמרים הדברים של אומות העולם שמובעים ברש"י. כן.
את
ההדרה
שלהם
הם
כשו?
את מה? את?
את ההדרה שיושבים על
הנוצרים. מה, הוותיקן?
כל הנוצרים יושבים,
כבשו את האדמה, אתה שומע היסטוריה? לא. אתה יודע
משהו שם?
איפה?
באדמה שהם יושבים.
כל מקום שבו יש נוצרים, לא צריך להבין משהו. כשהנוצרי כובש, הוא כובש לא בתור כנסייה, אלא בתור מלכות. זאת אומרת, יש אצלם הבחנה בין הדרג הפוליטי, שהוא עוסק בכיבושים, איך בא לו, ויש חוץ מזה הכנסייה שהיא לא מלכלכת את עצמה בדם. זה שני תחומים שונים. כבוד הרב, שאלות מטאפיזיות שאין להן השלכה מעשית, זה מצב זמני שאולי בדור מן הדורות תהיה השלכה מעשית. נו, אז זה בדיוק מה שאנחנו שואלים. למה פתח בבראשית? ואז רש"י נותן לנו את התשובה, שזה כדי לענות לטענה לא שארץ ישראל לא שלנו, לא על זה הוויכוח בכלל, אלא האם יש לנו זכות להשתמש בכוח. זאת השאלה. בסדר? קראתי ספר שכתבה גולדה מאיר. גולדה מאיר הייתה אישה חשובה שעמדה בראש ממשלת ישראל. והיא מספרת על הפגישה שלה עם האפיפיור פאולוס השישי. מה שמאוד מעניין זה שהיא בכלל לא הבינה מה האפיפיור רוצה, וגם האפיפיור כנראה לא הבין מה היא רוצה. אני אסביר לה. מי שזוכר את גולדה, תמיד הייתה אומרת, אני מזוזעת. נכון? זוכרים את זה? טוב. לא הייתה אומרת ככה, מזוזעת. אבל מה שמעניין, שהיא אומרת שהדבר הראשון שאמר לה אפיפיור, זה אני מזועזע. מעניין שזה הפעם. אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לנאמר שם. זה בדיוק הטענה שמובאת ברש"י.
מה זה מזועזע?
מזועזע... איך מתרגמים מזועזע באנגלית? מה? שוקט. שוקט. אז הוא אמר, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ. זה בדיוק הטענה שמובאת ברש"י. הוא לא אמר, זה לא שלכם. הוא אמר, אבל למה השתמשתם בכוח? עכשיו, אני רוצה לגלות לכם, גולדה מאיר, היא לא הייתה דתייה. היא לא הייתה דתייה, אפילו רחוק מזה, אבל היא הייתה יהודייה. והיא ענתה דבר מאוד מעניין, היא אמרה, אבל זה שלנו. שימו לב למשמעות, לפער התיאולוגי העצום. אם זה שלי, יש לי זכות להשתמש בכוח כדי להחזיר את הגזלה. ואולי אפילו יותר מזה, אולי יש לי חובה. יש לי חובה. חובה להשתמש בכוח כדי להשיב את הצדק לעולם. במקרה הזה זה הצדק הנוגע לי, אבל זה הצדק. כלומר, יש מחויבות. זה הפרשה של הכוח. זה עד כאן מובן. אז זה מה שקרה במלחמת ששת הימים. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים מספר בראשית שמותר להפעיל את הכוח הזה? הרי לפי זה מובן, לפי דברי רש"י, איך שאנחנו מבינים אותם עכשיו, פרשת בראשית מוכיחה שזה בסדר להילחם. איפה זה כתוב פרשת בראשית? ויברך אותם אלוהים לאמור, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעניק. כבוד הרב שלום, l'explication de Rashi répond donc au christianisme. Quand est-il de la réponse à apporter à l'islam pour qu'il nous soit des falsificateurs? Toda. Ah, ודאי. כלומר, השאלה... לא, השאלה היא כזאת. תשובת רש"י פונה אל הנוצרים. אבל מה עם הטענה המוסלמית לפיה אנחנו זייפנו את הטקסט של התורה? ברור, לפי הטקסט של התורה, אין מה להשיב לאסלאם, כי האסלאם הרי טוען שהיהודים זייפו. משהו אחר לגמרי. אלא התשובה של האסלאם זה שהאסלאם עצמו אומר שהארץ הזאת לא רק שהיא שלנו, אלא שאנחנו עתידים לכבוש אותה. נכון? זה מפורש הרי בקוראן, בסורה החמישית, נכון? באמור משה אל עמו, בוא אל הארץ הקדושה, אל ארד אל-מקדסה, נכתבה אללקום. נכון? שאל הארץ המקודשת, שכתב לכם האלוה, ואל תתחרו וכו'. וגם בחדית' כתוב מפורש, שלעתיד לבוא, היהודים עתים לחזור, ולהקים פה מלכות וכו'. הטענה היא מתוך האסלאם פנימה. אבל בואו נחזור לדברי רש"י. רש"י אם כן אומר לנו שפרשת בראשית היא זו שנותנת לנו כוח. איפה זה כתוב? כתוב מילאו את הארץ וכבשוה. הפסוק מילאו את הארץ וכבשוה מלמד אותנו שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מקנה את מתנותיו, שהוא לא נותן את זה בחסד עליון כדעת הנוצרים, אלא הוא נותן את זה על ידי הזכות של המעשה, שזה פעולת הכיבוש. צריך לעשות מעשה כדי לזכות, זו תיאולוגיה אחרת. עכשיו, כשאני מקבל אדמה, יש שני אופנים לקבל אדמה, או במתנה או בנחלה. מתנה זה פעולה של קניין. נחלה, אני לא עושה כלום. כלומר, אם מישהו נותן לי מתנה ואני לא עושה פעולה, אקט כלשהו של קניין, המתנה לא שלי. אבל אם אני קם בבוקר ואומרים לי, תשמע, בלילה הבת דודה של סבתא נפטרה באוסטרליה ואתה יורש את האחוזה שלה, זה שלי. כלומר, זה שלי גם אם אני לא רוצה. כי בהתחלה אני אומר, אוי, זה יופי, אחוזה שלמה באוסטרליה. כן, אבל תדע שבינתיים, מאז שהסבתא, הבת דודה של סבתא נפטרה, בשעות האחרונות השברים שלך השתוללו והרסו שם כמה דברים יקרים בכפר הסמוך, ואתה צריך לשלם $2 מיליון. כן, ואני לא רוצה את המתנה. אדוני, זה לא תלוי בך. אתה פה נוחל בחטא. כן? אתה מקבל את זה בנחלה, זה שלך. לכן, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם במתנה מה שהגויים רואים כנחלה. עכשיו זה מתחיל להיות מובן הפסוק. לתת להם נחלת גויים. הגויים אומרים, זה צריך לבוא בנחלה. ואנחנו אומרים, לא, זה בא במתנה. ולכן צריך לעשות איזשהו מעשה כדי לזכות. אגב, איזה פסוק זה מילאו את הארץ וכבשוה? איזה פסוק זה בספר בראשית? כ"ח, נכון. לכן כוח מעשיו, פסוק כ"ח שבמעשיו יגיד לעמו. הייתי אומר יותר מזה, הממד של הכוח יגיד לעמו, הממד של הכוח שבמעשיו, של הכוחניות שבמעשיו יגיד לעמו, לתת להם בנחלה ובמתנה מה שהגויים רואים כנחלה, לתת להם נחלת גויים. מכל הדברים הרבה יותר ברורים עכשיו. בסדר? כלומר, צריך להבין, כשאנחנו מדברים על מלחמת ששת הימים, להבין מהו הרקע, מה המשמעות, הייתי אומר, הפסיכולוגית, הייתי אומר, אפילו כמעט תיאולוגית, של המעשה הזה. זה לא סתם שתקפו אותנו ואז כבשנו כדי לשחרר, כדי להתגונן או כדי לשחרר משהו שהיה שייך לנו. זה הרבה יותר עמוק מזה. עכשיו, מתוך כך אני מבין פעולה מאוד משמעותית. אתם יודעים שעד מלחמת ששת הימים היהדות לא הייתה נחשבת בעולם. ממלחמת ששת הימים ואילך היהדות התחילה להיות נלמדת ומעניינת. כלומר, אנשים שואלים את עצמם מה היהדות אומרת. זאת היא תופעה תרבותית. כלומר, בספרות של לפני 60 שנה אפילו, יש מונח שהיה קיים מאוד בספרות הפילוסופית, בספרות, זה היה התרבות היהודית-נוצרית. כן, אומרים. הרבה פעמים אתם רואים מחברים שהיו מדברים על המסרים שבאים מן התרבות היהודית-נוצרית. ג'ודאו-קרטיאן. כן. השאלה היא, למה התכוונו אותם מחברים כשהם דיברו על תרבות יהודית-נוצרית? אתם יודעים למה הם התכוונו? לנצרות. כלומר, הנחת היסוד המובלעת שעמדה מאחורי הביטוי הזה, זה שהיהדות בעצם היא טיוטה קדומה של הנצרות. הנצרות זה ענקי, היהדות זה הטיוטה. זה הצליח, היהדות. איך זה הצליח? זה נהיה הכנסייה. כן? משהו כזה. ואז בעצם לא עלה על הדעת של אף אדם, חושב, הוגה בעולם, שיכול להיות שיש ליהדות משהו אחר לומר מאשר הנצרות. הרי התמצית הטובה, המסולטת של כל מה שיש ליהדות לומר, זה הגיע לתרבות הכללית האירופאית דרך הכנסייה. אז לא צריך לעיין בתלמוד או במשנה או לשאול את רש"י מה הוא אומר. זה לא חשוב. לא, כי זה נצרות. כלומר, בעצם כל פילוסוף גוי, אתה שואל אותו מה הוא מצפה למצוא ביהדות, הוא אומר, אני כבר מצאתי את זה בנצרות. כלומר, המחשבה שבו מדובר בתוכן רוחני, בלי לבדוק, כי זה היה מין מוסכמה כזאת. כן? זה מוסכמה שהונחלה על ידי הכנסייה, אגב. שבעצם היהדות זה איזה מין קליפה שבתוכה נוצרה הנצרות הבשלה. אפשר לומר. ומאז מלחמת ששת הימים התהפך העולם מהבחינה הזאת, ובשוק האמונות והדעות, אז כאשר באים לבדוק מה נאמר בעולם, בודקים אומנם מה שהכנסייה אומרת, אבל גם מתעניין מה היהדות אומרת אגב, מה התלמוד אומר על זה, והתלמוד מתחיל להיות מתורגם בעולם כולו, מתעניינים בזה. כלומר, קרה פה משהו, כלומר שהפה שלנו התחיל להיפתח. כבר אמר על זה דוד המלך, שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אם אתה לא מסכן, פתאום אומרים, אולי יש לך מה לומר. אתה חזרת אל משפחת העמים. כן. מה התענוג הגדול בלכבוש עם אחר? לא עדיף בלי כל זה? אין שום תענוג בלכבוש עם אחר. אבל יש בזה אמת להשיב את הגזלה. כן? כלומר, אנחנו לא מעוניינים בלשלוט על מישהו, אנחנו מעוניינים להיות אצל עצמנו. זה מה שבהחלט חשוב, וצריך להבין כן מה המשמעות של המפגש הזה, של המלחמות האלה שאנחנו נתונים בהם, נגד העולם המערבי, העולם הערבי גם, מה זה בא לומר? אולי פעם צריך ללמוד את זה קצת, מי זה ישמעאל? ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ריבונו שם, בכל המאבק הזה עם הפלסטינאים, בשביל מה כל זה הדבר הזה? באמת, זה דבר שצריך ברור, נכון? נכון? אבל זה לא הנושא של הלימוד שלנו היום, היום אנחנו לומדים על מלחמת ששת הימים. בהזדמנות אנחנו גם נלמד על מה המשמעות של התענוג שאתה מייחס לכיבוש עם אחר וכדומה. טוב. והאם לא היה עדיף בלי זה? זה שאלות רציניות קיומיות שעומדות ביסוד החיים הציבוריים שלנו וגם בפוליטיקה. עכשיו, כן. אני מכיר את זה מהספרות, אבל אני רוצה להביא לך דוגמה. למשל, היה גוי אחד בצרפת בשם ז'אן פול סארטר, אני אקרא בעברית סארטר, כן, ככה ישראלי רגיל אומר סארטר. הוא נחשב, כן, הוא נחשב לגדול הפילוסופים בעולם במחצית השנייה של המאה ה-20. חשוב, לא? והוא אבי מה שנקרא היום השמאלנות. זה הוא התחיל את זה, הרעיון של השמאלנות שהמורד צודק ושה וכי זה מין חולשה כזאת ביחס לטרור גם וכו', וגם ביחס לקומוניזם. לא משנה, הוא היה פילוסוף גדול. עם כל החסרונות שלו הוא היה פילוסוף גדול, ולא עוד, אלא שהוא אפילו לא היה אנטישמי. מה עושה אותו כל כך גדול? זה צריך בשביל זה ללמוד מה זה האקזיסטנציאליזם המודרני. אנחנו לא נעסוק בזה כעת. בסדר? אם אתה רוצה פעם, ניתן אולי הרצאה על סרטר, לא יודע באיזה מסגרת, אבל יש מה לדבר. גם על שינוי הדעות שלו לקראת סוף ימיו, זה מאוד מעניין. מה שקרה בסוף ימיו מאוד מאוד משמעותי. אבל זה לא הנושא. אותו סרטר, שכאמור היה נחשב לגדול הפילוסופים בעולם במחצית השנייה של המאה ה-20, לא היה אנטישמי. לא רק שהוא לא היה אנטישמי, הוא רצה להילחם באנטישמיות. אז מה יותר טוב מזה? בשנת 1947, שזה בין מלחמת העולם השנייה להקמת המדינה, הוא פרסם חוברת נגד האנטישמיות. אחלה, לא? זה נקרא הגיגים בשאלה היהודית. הגיגים בשאלה היהודית. היהודים תמיד היו שאלה. היה אחד סולובייב ברוסיה, הוא אמר שאין שאלה יהודית, יש שאלה גויית. איך זה שהגויים לא יודעים להתייחס לעם הנפלא הזה? טוב, אבל לכל פעמים הוא כתב הגיגים על השאלה היהודית. ושם התזה שהוא מפתח זה שהאנטישמים הם אנשים רעים. הוא ראה את האנטישמיות כחלק מן הגזענות. הוא אומר, האנטישמים הם אנשים רעים. למה? כי מה אומרים האנטישמים? הם אומרים שהיהודים שונים מכולם. וזה לא נכון. היהודים הם בדיוק כמו כולם, הם כל כך כמו כולם שהם אפילו לא קיימים. היהודי זה פיקציה שהומצאה על ידי האנטישמי. שימו לב לביטוי. כלומר, הוא אומר, יש לו שם משפטים נפלאים, כמו, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא העתיק מכולם. כלומר, הוא לא העלה בדעתו שקיימת זהות יהודית עצמאית בעלת משמעות. בעצם הוא אומר דבר יותר גרוע מן האנטישמי. הוא אומר, היהודי לא קיים. מובלע בזה שאם היהודי היה באמת קיים, אולי האנטישמי היה צודק. אבל היהודי לא קיים. תיקח כל אדם בעולם, תקיף אותו ב-20 אנטישמים, הוא יהיה יהודי. זה פחות או יותר הגדרה. עכשיו, מחשבות כאלה, אחרי מלחמת ששת הימים, היו בלתי אפשריות. ולמד סרטר אמר בסוף ימיו שהוא טעה בזה. שהיום הוא מבין שיש משמעות לקיום היהודי וכו' וכו'. אבל זה מעניין מה גרם למחשבה הזאת. זה היה מיד אחרי השואה. ברור? ואחרי השואה בעצם הוא בא לומר, הנאצים הם רעים, הם אומרים שהיהודי קיים. לכן רצו להשמידו. וזה מאוד זה אחד הביטויים הברורים בזה. מלחמת ששת הימים שינתה את זה. הנצרות היא לא הומוגנית, והרי יש זרמים שכן רוצים שיהודים יחזרו לארצם. נכון. למה הם רוצים את זה? כי היהודים חוזרים לארצם. אז בכל זאת, תירוץ תיאולוגי. אז מצאו את התירוצים שלהם, אנחנו לא כעת נעסוק בהם. כי צריך להבין שמצד האמת, הקמת מדינת ישראל, ובמיוחד מלחמת ששת הימים, זה מהווה סימן שאלה מהותי על כל הנצרות כולה. ולכן גם התמיכה שיש היום במדינת ישראל מצד הנוצרים היא לא באה מתוך אהבת היהדות באמת. וכפי שאני אמרתי בעצמי כמה פעמים לאבנגליסטים אוהבי ישראל, אני תמיד אומר להם, זה לא אותי שאתם אוהבים. באמת? כן, אתם אוהבים את ישו דרכי. כי אתם מצפים שמכיוון שאני העם, אני בן לעם שבו ישו נולד, אתם מצפים שדרך התמיכה הפוליטית במדינת ישראל והתחזקותה של המדינה, ישו יחזור ואז היהודים יקבלו אותו. זה מה שאתם רוצים. אז אתם לא אוהבים אותי. מגמגמים. כשאומרים להם דברים כאלה, מגמגמים. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. יש דבר נוסף שמלחמת ששת הימים עשתה. היא עשתה מהפכה פנימית לא רק כלפי הגויים, אלא כלפי היהודים. זה להסביר את זה. יש לעם ישראל לפחות שני שמות. האמת היא שיש לנו שלושה, אבל כעת נעסוק בשניים. אלוהם יעקב וישראל. אבינו השלישי, לפעמים נקרא בשם, אפשר לחבות, כן. אבינו השלישי נקרא, לא, שמאלה. אבינו השלישי נקרא בשם יעקב, אבל הוא גם נקרא ישראל. ועכשיו התורה אומרת לו במפורש, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. אחר כך הוא יורד למצרים ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה ויאמר יעקב. זאת אומרת שאנחנו עושים, יש לנו היסטוריה מודולרית. לפעמים יעקב, לפעמים ישראל. מתי אנחנו נקרא עם יעקב? כשאנחנו בחולשה. מתי נקרא עם ישראל? כשאנחנו בעוצמה. דיינו, היהודי של הגלות הוא יעקב. היהודי של ארץ ישראל הוא ישראל. ניתן לומר שבזמן הגלות אנחנו לא פועלים כזהות לאומית, כי אם כזהות דתית. כלומר, במשך 1880 שנה, מאז חורבן הבית ועד הקמת המדינה, עשינו כאלו שאנחנו דת. ולכן כשדיברו על היהדות, דיברו על היהדות, לעומת נצרות, אסלאם, בודהיזם. כשמצד האמת אנחנו לא דת, אנחנו אומה. לכן צריך לדבר על יהדות מול נורווגיות, אמריקאיות, רוסיות. כן? זה מצד האמת. אז לפעמים אנחנו יעקב עם ישראל. כשקמה התנועה הציונית, באו אנשים, בעיקר חילונים, ואמרו, הגיע הזמן לחזור להיות ישראל. רוצים זהות לאומית יהודית. באו כל מיני אנשים שבאים בשם ינקף ואמרו, מה? מי צריך את זה? נציונליזם?
בשם
ינקף? מה? כן, זה המבטא האשכנזי. כן. מה? לא, לא, זה ביידיש. האמת היא, יש לזה סיבות פילולוגיות, זה בא כנראה מאזורים שבהם העין הייתה מבוטן גיין. טוב, אבל באו אנשים בשם יעקב והם אמרו, אנחנו דת, בשביל מה צריך בכלל את כל הלאומיות הזאת? מיותר. זה כפירה. ולכן היה מאבק בין חרדיות לבין ציונות חילונית, לגבי ההגדרה של הזהות היהודית. אלה הדגישו את היסוד הדתי, אלה הדגישו את היסוד הלאומי. מלחמת העצמאות הייתה הניצחון של הזהות ישראל. כלומר, היסוד הלאומי גבר. והיסוד הדתי, יעקב, נשאר בצד. עכשיו, דבר מאוד מעניין, יש סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז שפעם נתן הרצאה בפני מתנחלים באופרה, והוא אמר, עד מלחמת ששת הימים העולם היה אצלי עולם ברור. היינו חבר'ה עם הדובון יוצאי צבא, עם הדובון הצבאי. אתם יודעים מה זה דובון צבאי? זה סוג של מעיל מאוד לא יפה ומאוד לא נוח שפותח בצהל. לחרמון יצרו משהו יותר טוב, אבל זה משהו כזה די מגיל כזה, אבל לא משנה, צבע ירוק, כחול לפעמים. ואומר עמוס עוז, אנחנו היינו הולכים עם הדובון הצבאי וזה הייתה גאוותנו. ידענו שהיו אנשים אחרים שדווקא לא לבשו את הדובון ולבשו שחור, והם היו בשכונות מסוימות והם ביקשו לא להיות חלק מן המהלך הגדול הזה, והם ביקשו שלא ניקח אותם לצבא ושלא ניסע בשבת בשכונה שלהם. והעולם היה ברור, אלה פה, אנחנו שם, הכל בסדר. זאת אומרת, מה שהוא מתאר במונחים תורניים, נאמר שיעקב וישראל היו נפרדים זה מזה. עכשיו, במלחמת ששת הימים קרה משהו מעניין. קרה שנעשה מעשה תנכי על ידי צהל החילוני. הדבר הזה מהווה באמת בהחלט שאלה. איך זה יכול להיות? כלומר, החילונים אומרים, רגע, עשינו מעשה תנכי? לא יכול להיות. הדתיים אומרים, הם עשו מעשה תנכי? לא יכול להיות. כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את יעקב ואת ישראל. אומר עמוס עוז, אחרי כמה שנים, ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של גוש אמונים זה הארגון של המתנחלים של פעם. ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי את המדינה. עכשיו, התחושה הזאת, המבוטאת בצורה מאוד בוטה, היא מסבירה הרבה מאוד מהלכים פוליטיים של קבוצות שונות במדינת ישראל. בלי להיכנס עכשיו לפרטים, מפלגות וכדומה, אבל זה מאוד משמעותי. יעקב וישראל התאחדו. אז יש תגובות נגד. מי שרוצה להישאר רק יעקב, נהיה עוד יותר קיצוני. מי שרוצה להיות רק ישראל, יותר קיצוני. אבל המציאות הסוציולוגית של מדינת ישראל היא כמין מזיגה של יעקב וישראל כאחד. הציונות והיהדות התחילו להיות מזוהים זה עם זה. ולכן, נוצרת כמין עסקת חבילה. או שאתה מקבל את הכל, או שאתה זורק את הכל. כלומר, פעם, זריקת הדת הייתה אימוץ הציונות. או זריקת הציונות הייתה יכולה להיות אימוץ הדת. בימינו מורגש שהציונות והדת הם עניין אחד. אז או שאתה מקבל את הכל או זורק את הכל. ואז נוצרת תנועה פוסט-ציונית המבקשת לדחות מעליה את הזהות היהודית וגם הציונית כאחד בתור נטל המונע את ההשתלבות במרחב של הכפר הגלובלי. האמת היא שהתנועה הזאת איננה שלילית כל כולה, היא בעצם מהווה הבסיס למפגש עם השם השלישי שלנו. אנחנו נקראים יעקב ישראל, ומה עוד? ישורון. ישורון זה הבירור שיש משמעות אוניברסלית של הזהות הציונית דתית שלנו, וזה צריך עוד לעבוד על זה, אנחנו בדרך לעבוד על זה. כן, מה אתה אומר? טוב, עכשיו אני רק רוצה לציין עוד משהו לגבי התאריך הזה. זה תאריך מאוד מעניין, כ"ח באייר. יש הרבה מה לדבר, בשנה שעברה דיברנו על זה באריכות, מדוע המאורע הגדול הזה התרחש בכ"ח באייר תשכ"ז. אני רק רוצה לציין אני רוצה רק דבר קטן, שהתאריך הזה כ"ח הוא חל תמיד תמיד, זה מפתיע אבל זה אמת, תמיד אחרי כ"ז. אתם תם לב לזה? כן, כ"ח זה תמיד אחרי כ"ז. ויש לזה כנראה סיבה. מה קרה בכ"ז באייר? רמז, זה בתורה. עוד רמז, בספר בראשית. יצא נוח מן הטבע. נכון? ב-27 לחודש השני, יצא נוח מן הטבע, כתוב מפורש בתורה. באותיות קידוש לבנה בפרשת נוח. עכשיו, יש רק מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה זה החודש השני? האם זה יער או מרחשוון? לפי רבי אליעזר זה במרחשוון, לפי רבי יהושע זה ביער. מי צודק? שניהם. כן, הרמב"ם אומר שבדבר שאין לו השלכה למעשה, שאין לו נפקא מינה הלכתית, אין אומרים על דברי תנאים הלכה כדברי פלוני. אלא שניהם צודקים. זאת אומרת, כ"ז באייר זה הזמן של סוף המבול עבור היהודים, וכ"ז במרחשוון זה סוף של המבול עבור הגויים. מה קרה בדיוק כשנוח יצא מהטבע? אתם יודעים מה קרה? הוא קיבל את שבע מצוות בני נוח. שזה התוכן של דבר השם עבור העולם כולו. כשיש תוכן של דבר השם עבור העולם כולו, אז עם ישראל נכנס לירושלים. למה הוא נכנס לירושלים? כי כתוב מפורש, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו. ונלכה באורחותיו, מי אומר את כל זה? גויים, נכון? ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז השיבה לירושלים היא המימוש של הממד האוניברסלי של דבר השם. תודה רבה, שלום.